ערב טוב. כן. אנחנו היום נסיים את העניין של תשובת יאשיהו. דיברנו עליו בשבועיים האחרונים. נסכם את העניין הזה. שרלנו עוד איזה נקודה ככה שלא סיימנו. ונעבור הלאה. אז אני רק מזכיר כמה דברים שדיברנו על יאשיהו. ראינו באמת ביטויים חסרי תקדים לגבי הדמות של יאשיהו, לגבי הדברים שהוא עושה. לא שר ימין ושמאל, שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. הוא עשה פסח שלא היה כמותו מתקופת השופטים, הוא מתקן גם את הבמות שעשה שלמה המלך ואת המזבח שעשה...
חבוד?
כן, אפשר. את המזבח שעשה ירובעם בבית אל, ואת כל הבמות בשומרון, ממש תיקון מאוד מאוד מקיף של כל הקלקולים של כל תקופת המלכים ואפילו לפניהם. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וראינו שחלק מהתיקון הזה שהוא עושה, מצד אחד, בוודאי שנראה שיש פה ניסיון למנוע את גזרת החורבן, ראינו את זה מכמה דברים, שהוא הולך לחולדה, כי נשים הן רחמניות, הוא רוצה סיכוי לתקן. כתוב שירמיהו החזיר את עשרת השבטים ויאשיהו מלך עליהם, זה ניסיון כביכול לחדש את הממלכה, אפילו לתקן את ההתפצלות של הממלכה. אבל מצד שני, חז"ל דורשים שכשהוא אומר ללוויים להכניס את הארון לבית אשר בנה שלמה, הוא מתכוון לארון, להכניס אותו, לגנוז את הארון, כן? לא להכניס אותו למקדש, אלא לגנוז אותו, בניגוד למה שנראה בפשט. והסיבה היא, וזה נראה מזה שהוא משלים עם החורבן, כי ראינו שהמחילות האלה הם בעצם, והגניזה הזאת היא על מנת למנוע את המצב שהארון ייפול ביד האויבים, וזאת אומרת שהוא משלים עם החורבן במידה כזאת או אחרת. יש לנו כאן דפים, שלום. ואז אמרנו שבעצם יש, המטרה של יאשיהו היא כפולה. מצד אחד ניסיון למנוע את החורבן, אבל גם אם לא, אם זה לא יצליח ובאמת גזרת החורבן היא כבר בלתי הפיכה, אז היציאה לגלות צריכה להיות יציאה שמגיעה מתוך איזשהו חיזוק של הברית המחודשת עם הקדוש ברוך הוא, חידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא, כדי שהחורבן והיציאה לגלות יהיה בהם את הכוח לתקן. ראינו שזה נעשה בכמה דברים, גם בהחזרת שאר השבטים, כביכול עם ישראל יוצא לגלות כעם שלם שאיתו יש את הברית, חיזוק התורה כמובן, כי התורה היא זאת שמבטיחה את הקיום היהודי בגלות ואת התיקון, דרכה יבוא התיקון, גם בעניין של ארץ ישראל, המרכזיות של ארץ ישראל כולה, כולל ממלכת שומרון, והקדושה של ירושלים, שכניזת הארון בעצם אומרת ששכינה לא זזה מירושלים, ואנחנו עדיין פונים למקדש ולירושלים כלב הפועם של העם היהודי, של השראת השכינה, של הברית עם הקדוש ברוך הוא. גם ביציאה לגלות זה דבר מאוד מאוד משמעותי. וכריתת הברית במהלך הפסח הגדול שהוא עושה, היא בעצם תמיד בפסח הוא כריתת ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא, והברית הזאת היא בעצם מסמנת המחויבות ארוכת הטווח. וסיימנו עם השאלה, אז למה כל זה, אם באמת יש פה תיקון כל כך עמוק וכל כך גדול וכל כך משמעותי שיאשיהו עושה, למה זה לא מספיק לבטל את גזרת החורבן? זה מגיע עד כדי כך שהפסוק ממש כביכול באותו משפט אומר, כן, ראינו במלכים א' בפרק, במלכים ב' סליחה, בפרק כף ד' בפסוק, רגע, סליחה, פרק אף ג' פסוק אחרי פסוק, אחרי כל התיקון הגדול שלו כתוב בחמור, לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה ואחריו לא קם כמור, פסוק אחרי זה, אך שלושה בשם אחרון הפה הגדול שחרה פה ביהודה על כל הכעסים אשר יחיסו מנשה. למה? למה התשובה של יאשיהו לא מספיקה? כן? וכמובן, אחרי זה גם נופל בקרב. אז בואו נסביר קצת את הקרב הזה באמת שיאשיהו יוצא אליו מול פרעה נכו. כן? הפסוקים מספרים, בימיו עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פירת, והלך המלך יאשיהו לקראתו, ועם איתו ועם גידו כראותו אותו, והרכיבו עבדיו מת עם גידו. זאת אומרת, פרעה נכו יצא להילחם עם מלך אשור בכלל.
המלך צריך לצל. אם קורה דבר הזה, הוא שלח מפקדים הכי גבוה בכל.
כן.
קורה משהו שהוא יש
נשאר.
נכון. אם הוא נפל בקרב, גמרנו כל העם.
כן, כן. היה בו בעצם את ההובלה הזאת, ראינו את זה גם אצל אחיו, הערבות הזאת לעם. ראינו דבר דומה במלכים, בדברי הימים מפורט קצת יותר.
שהוא נופל, זה אסון.
נכון. דברי הימים ב' פרק למדה, פסוק כף, כתוב, אחרי כל זאת, אשר הכין יאשיהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים ללחם בחרקמיש על פירת. ויצא לקראת יאשיהו. אז כאן יש קישור לקרב חרקמיש הידוע, שאנחנו נדבר עליו, הוא מאוד מרכזי פה. קרב חרקמיש הזה קורה אחרי 4 שנים, אבל כנראה שזה כבר איזה שהם דברים שמכינים לקראת זה. כן? כמו התגובה האיראנית שמתעכבת. 4 שנים אחרי זה היה קרב חרקמיש, אבל כנראה שכבר יש לזה שהכנות לקראת זה. וכתוב, ויצא לקראתו יאשיהו, ופרעה נכו אומר לו, וישלח אליו מלאכים לאמור, מה לי ולך מלך יהודה, לא עליך אתה היום, כי מעל בית מלחמתי. ואלוקים אמר לבעלני, חדל לך מאלוהים אשר עימי ועל ישחיתך. מה אתה מתערב איתי? אני יוצא להילחם בכלל במישהו אחר בבבל. מה אתה יוצא לקרב נגדי?
באמת, למה הוא הלך?
כתוב, ולא יסב יאשיהו פניו ממנו, כי להילחם בו יתחפש ולא שמע אל דברי נכו מפי אלוקים. ויבוא להילחם בבקעת מגידו. ויראו היורים למלך יאשיהו ויאמר המלך לעבדיו, ואבירוני כי אוכלתי מאוד, ויעבירו עבונם מן המרכבה וכו'. ואז יש פה את הקינה של ירמיהו. אז מה קרה פה? תראו, המדרש כותב ככה, הגמרא בתענית מספרת ככה. מקור מספר 9, בדף האחרון. בסדר? יש פה 3 עמודים, בדף האחרון. מקור מספר 9. אולי ניתן קצת רקע, כמו שאמרנו, מדובר בממלכת, בקרב חרקמיש. שקרב חרקמיש יש לנו בעצם, אנחנו בתקופה של האימפריה הגדולה ששולטת באזור, שזה אשור. כן, אשור כבשה גם את ממלכת ישראל וגילתה אותם, ויש גם מול חזקיהו וגם מול מלכי יהודה, יש כל הזמן, הם כוח חזק באזור, יש קושי מולם, ומצרים היא בת ברית שלהם, אבל ממלכת אשור מתחילה לשקוע, וממלכת בבל מתחילה לעלות, אוקיי? ויש קרב שליטה לגבי האזור, ו... פרעה נכו, מלך מצרים, רוצה קצת להיכנס לוואקום ולהשתלט על האזורים שממלכת אשור שולטת בהם. כדי להוות איזשהו כוח נגד ההשתלטות של בבל. בקרב חרקמיש, שמתרחש 4 שנים אחרי זה, כמו שאמרנו, פרעה יובס שם על ידי בבל, וזה יתחיל את השלטון של בבל בכל האזור, גם מול ממלכת יהודה, כמובן שהביא בסוף לחורבן. ואנחנו נראה את זה שכאן המלכים נמצאים פה גם בדילמה עם איזה כוח כדאי להיות בברית, כן? האם עם כוח בבל העולה או דווקא עם אשור ומצרים שהם עדיין כאילו הכוחות ששולטים פה באזור? יכול להיות שזאת הבחירה של יאשיהו פה, שהוא מבין שאולי בבל זה הכוח העולה וכדאי לצבור נקודות לטובתו מול בבל, ולא לאפשר לפרעה נכו לצאת לקרב הזה, כן? אבל בכל זאת, בסופו של דבר, הוא מעריך כנראה שיש לו כוח לעמוד מול פרעה נכו, שהוא כן יכול לנצח אותו, ובכל זאת הוא מובס, וצריך להבין למה. אז תראו את הגמרא, מקור 9, הגמרא במסכת תענית. על החרב, אחד מהדברים שגוזרים עליהם תענית, זה על החרב, שיש מלחמה. תנורה בנן, חרב שאמרו, אינו צריך לומר חרב שאינו של שלום, אלא אפילו חרב של שלום. מה זה חרב של שלום וחרב שאינו של שלום? חרב שאינו של שלום זה כמובן חרב שיוצאת להילחם נגדנו. אם יוצאת להילחם נגדנו, זה חרב לא של שלום. ודאי שצריך הזה לגזור תענית, כמובן גם לצאת להילחם. אבל יש חרב של שלום. מה זה חרב של שלום? הגמרא אומרת, אין לך חרב של שלום יותר מפרעה נכו. כי הרי פרעה נכו אומר ליושיהו, מה לי ולך? מה אתה רוצה? אני לא בא להילחם נגדך. אני רק עובר אצלך הרי בין מצרים לאשור, לממלכות הצפון, אשור ובבל, צריך לעבור בארץ ישראל. אני לא בא להילחם נגדך. אני רק עובר פה. לא, אין לי שום דבר נגדך.
לעבור בארץ ישראל?
לעבור בארץ ישראל. זה חרב של שלום. הוא אומר, אני לא נלחם נגדך, יושיהו.
אתה לא יכול לדעת אם הוא לא יסתובב
פתאום. זה כמו משה
בן אדום. נכון, כן, אבל שם לא עברנו בחרב. נכון שעברנו כדי לצאת לכבוש את ארץ כנען. וגם עם סיכון למשל, כן, שלחנו דברי שלום. אז רשי כותב שם, סיכון אומר, מה, אני נמצא פה בשביל למנוע ממך להיכנס, אז אני אתן לך לעבור, כאילו, ודאי שלא. אז כן, זה חרב של שלום, כביכול, אבל יש פה בריתות, כן? כמו שאנחנו, אתם יודעים, עכשיו בתקופה הזאת, אנחנו, כן, אולי יש עניין שיהיה לנו בריתות עם ירדן, עם סעודיה וכדומה, שאם איראן תוקפת, אז ראינו גם באותו לילה של התקיפה שלהם, שהייתה עזרה משם. בסדר? יכול להגיד, מה אכפת לכם? זה עובר מעליכם. אבל כן, יש פה איזושהי ברית. ופרעה נכו כרגע הוא חרב של שלום, וזה שיושיהו יוצא ללחם נגדו, זה איזושהי אמירה באיזה צד אני נמצא. נכון? יושיהו בעצם בא ואומר, אתה לא תעבור אצלי. כן? אז אין לך חרב של שלום יותר מפרעה נכו, ואף על פי כן, נכשל בה מלך יושיהו, שנאמר, וישלח אליו מלאכים לאמור, מה לי ולך מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כי מלבית מלחמתי, ואלוקים אמר לבעליני, חדל לך מאלוקים אשר עימי, ואל לשחיתך. פה תיקנתי בטעות אלוקים במקום אלוהים אשר עימי. מה אומרת, מה היא אלוהים אשר עימי? אמר רב יהודה אמר רב, זו עבודה זרה. כן, שפרעה נכון מדבר על האלוהים שלו, מתכוון לעבודה זרה שלו. אמר, אז על זה אמר יושיהו, הועיל וקבטח ועבודה זרה יכין עלי. אנחנו מקור מספר 9 בדף האחרון. אז הוא בוטח בעבודה זרה, אני בטח אוכל לנצח אותו, אומר יושיהו. ואז כתוב ככה, אמר רב שמול בר נחמני, אמר רב יונתן, מפני מה נענש יושיהו? הרי בסוף יושיהו מפסיד. הרי הוא יצא בשם השם נגד פרעה נכו שבא בשם עבודה זרה. אז למה הוא נענש? מפני שהיה לו למלך בירמיהו ולא נמלך. מה ידרש? זאת אומרת, כנראה היה לו איזה סברה, שהוא לא נמלך ביושיהו, הייתה לו איזה סברה, למה הוא כן יכול לצאת למלחמה. וחרב לא תעבור בארצכם, זה נאמר בברכה, נכון? מהי חרב? אילי מה חרב שאינה של שלום, והכתיב נתתי שלום בארץ. זאת אומרת, כבר כתוב נתתי שלום בארץ, לא היו לכם מלחמות נגדכם. אז מה מוסיף החרב נתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם, אלא אפילו של שלום. אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם, זאת אומרת, מישהו שלא בא להילחם נגדכם, אלא רק עובר אצלכם להילחם במישהו אחר. גם זה לא יעבור, כתוב בברכה. והוא אינו יודע שאין דורו דומה יפה. תשימו להבין, אם יושיהו אומר, אני מסתמך על הברכה שכתובה בתורה וחרב לא תעבור בארצכם, מה הוא סובר? שהדור שלו נמצא במצב של אם בחוקותיי תלכו, נכון? כל הברכות האלה נתנות לדור שהולך בדרכי השם. אז יושיהו אומר, הדור שלנו זכאי לברכה הזאת של חרב לא תעבור בארצכם. נכון? אבל הוא לא יודע שאין דורו דומה יפה. זאת אומרת שהדור שלו לא במדרגה הזאת. כי אבניך נפשי, כשהוא יצאה נשמתו, אחרי שהוא נפגע, חזה ירמיהו ספבתי תקמרח שם. ירמיהו היה שם וראה ששפתיו של יושיהו לוחשות. אמר שמה חס ושלום מילתא דלא מהגנא, אמר אגב צערי. אולי חס ושלום יושיהו, בגלל הצער שלו, בגלל מה שקרה, יגיד דברים לא הגונים. יושיהו צדיק כזה גדול, חבל שהוא יקלקל ברגע האחרון, לפני שהוא יוצא את נשמתו ויגיד דברים לא הגונים. גחין, אז הוא גחן אליו לשמוע מה הוא אומר, ושמי דקה מצדיק עלי דינה הנפשי. שמע את יושיהו מצדיק את הדין על עצמו. אמר, צדיק הוא השם כפי הוא מריתי. כן, הפסוק מאיכה? פתח עליה אישה את הרוח הפן ומשיח השם. זה מקשר אותנו, כמו שאמרו לקינה, ראינו שבשחרי המלחמה הזאת, והקנו עם יושיהו על ירמיהו.
הוא לא אמין את פיו.
מה?
הוא אומר, לא יעבור חרב בארצכם.
כן.
הוא הלך נלחם איתו, שלא יעבור דרכו.
אבל שוב, הגמרא אומרת שזאת ברכה שניתנת לדור שהולך בחוקות השם. ויושיהו כנראה לא העריך נכון. חושב שהדור שלו, הנה, כבר תיקנו הכל, הדור שלי הולך בדרכי השם, מגיע לו הברכה הזאת. ולא הגיע לו. ירמיהו, הוא לא התייעץ עם ירמיהו, ירמיהו ידע ברוח הקודש מה באמת הדרגה של הדור, וכנראה אמר לו, אל תצא. בואו, אנחנו תמיד גם צריכים לבחון את הדברים בשני המישורים, במישור המציאותי ובמישור של ההשגחה. במישור המציאותי, יכול להיות שיש פה גם אימור על הסוס הלא נכון בשלב הזה, או התערבות באיזה משהו לא נכון. אמרנו, יש פה קרב בין אימפריה שמתחילה לעלות של בבל, לבין פרעה נכו שמנסה לסייע לאשור נגד בבל, למנוע את ההשתלטות שלהם, ויושיהו רוצה להיות בצד הנכון, כמו שהוא מעריך כרגע, שזה בבל שעולה. ולכן הוא יוצא להילחם נגד פרעה שלא יעלה צפונה, להילחם בבבל, בקרב קרקימיש שהולך להתרחש בעוד 4 שנים.
זה התייעץ עם ירמיהו או לא?
הגמרא אומרת שהוא לא התייעץ עם ירמיהו. הוא היה צריך להתייעץ והוא לא התייעץ. אוקיי? ויש פה את המישור הרוחני, שבו הוא לא מעריך נכון. אז אני לא יודע אם פוליטית הוא לא עריך נכון, או בית צבאית הוא לא עריך נכון את הכוח שלו מול הכוח של פרעה נכו. חשב שפרעה נכו בירידה, ואולי יש לו את הכוח לעמוד מולו. אבל מעבר לזה גם, כמובן, מבחינת ההשגחה. הוא סבר שמגיעה לו השגחה יותר גדולה, בגלל התיקון שהוא עשה, והוא לא זכה להשגחה כזאת. כן? עכשיו, זה אומר גם משהו קצת יותר עמוק. תראו, והוא מצדיק את הדין. זאת אומרת, זה עדיין יושיהו הצדיק שמבין שהוא טעה. הוא מצדיק עליו את עידון של הקדוש ברוך הוא. גם ברגע הזה הוא לא נכשל. אפילו שירמיהו אמר, חס וחלילה שלא ייכשל עכשיו לפני שהוא נפטר, גם ברגע הזה הוא לא נכשל והצדיק עליו את הדין. ועל זה הוא אמר עליו את הקינה, אמר פרק ד' של איכה, כן, איכה יואם זהב, נאמר על יושיהו, זה הקינה של ירמיהו על יושיהו, שהוא מקונן כאן. ובואו נפתח רגע בירמיהו פרק ג', כתוב ככה, ירמיהו פרק ג', רגע, נפתח כאן.
פרק ג'?
כן, ירמיהו פרק ג'. אולי כדאי שיהיה לך תנ"ך, כי אנחנו נדפדף עוד קצת היום. כתוב ככה.
עוד שנייה אחת.
כן.
כן.
לימור, זה משך את הפרק הקודם. הן ישלח איש את אשתו. והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר. הישוב אליה עוד? ירמיהו פרק ג' פסוק א'. יש? אתה בטוח בירמיהו? הלא חנוף תחנף הארץ היי, ואת זנית רעים רבים ושוב אליי נאום השם. שאי עינייך על שפעים וראי. איפה לא שוקבת? על דרכים ישבת להם כערבי במדבר ותחניפי ארץ בזנותייך ורעתך. רגע, אני אדלג טיפה. פסוק ו', ויאמר השם אליי בימי יושיהו המלך. כן, ירמיהו פרק ג' פסוק ו'. הראית אשר עשתה משובה ישראל, הולכה אל כל הר גבוה, ואל תחת כל עץ רענן ותזני שם? ואומר אחרי עשותה את כל אלה, אליי תשוב, ולא שבה. בטרם בגודה אחותה יהודה. יש לנו גם קינה על זה, על יהודה וישראל. אז ישראל, משובה ישראל, ממלכת ישראל, הלכה וזינתה על כל הר גבוה. הקדוש ברוך הוא אומר, הוכחתי אותם, הגליתי אותם, חשבתי שהם ישובו אולי והם לא שבו. ועכשיו אחותה, בגודה, אחותה יהודה הבוגדת, הולכת בעקבותיה, ממלכת יהודה. והראה, כי זה בימי יושיהו נאמר, כן? בימי יושיהו, עם כל התשובה הגדולה שלו. והראה כי הודות, כל הודות אשר ניפה משובה ישראל שלחתיה, ואתן ספר קריטותיה אליה, הרי שילחתי אותם לגלות, את ממלכת ישראל, אחרי כל מה שהם עשו, ולא יראה בוגדה יהודה אחותה, ותלך ותיזם גם היא. ממלכת יהודה ראתה מה שקרה בממלכת ישראל, ולא, והלכה בעקבותיה. והיה מכל זנותה ותכנף את הארץ, ותנעף את האבן ואת העץ. עכשיו שימו לב. וגם בכל זאת לא שבה אליי בגודה אחותה יהודה, בכל ליבה, כי אם בשקר נאום השם. זאת אומרת, כל התשובה של ממלכת יהודה, היא לא הייתה בכל ליבה, אלא בשקר. הייתה פה תשובה, אבל תשובה בשקר. בימי יאשיהו.
מה זה אומר? בשקר.
זאת אומרת שיש פה עמדת פנים של תשובה, ואין פה תשובה באמת אמיתית.
אני הבנתי.
אז בואו נראה.
אחרי מה שקראנו, מה שהוא...
נכון, ראינו שיאשיהו עושה... נכון, איך אפשר להגיד? אז תראו, ראינו שהגמרא בתענית אמרה שיאשיהו לא דימה יפה. אין דורו דומה יפה. הוא חשב שהדור שלו תוקן, והדור לא תוקן. אז בואו נראה באיכה רבה. על הפסוק הזה של צדיקו השם כפי ומריתי, שאמר יאשיהו כשיצא נשמתו. בסדר? באיכה רבה מסבירים קצת יותר. צדיקו השם כפי ומריתי. מי אמר הפסוק הזה? יאשיהו אמרו. הדה הוא דכתיב, אחרי כל זאת אשר הכין יאשיהו את הבית, כן, זה ראינו בדברי הימים, עלה פרעה נחום מלך מצרים מלחם בחרקמי של פרת, בקרקסיון דה פרת, ויצא לקראתו יאשיהו וישלח אליו מלאכים למור. כן, פרעה נחום שולח לו, מה לי בלך מלך יהודה? ולא יסב יאשיהו פניו מנו כי נלחם בו יתחפש, ולא שמע על דברי נחום. זה פרעה. מי אמר חדה לך מאלוהים אשר ימי ועל יחשריתך, ולא שמע אל דברי נחום מפי אלוקים, זה ירמיה הנביא. זאת אומרת, מצד אחד, פרעה נחום אומר לו, אלוהים אשר עימי, שזה עבודה זרה שלו, אבל יש פה גם מסר מהקדוש ברוך הוא. כאן כתוב שירמיהו כן מזהיר את יאשיהו. בגמרא בתענית ראינו שיאשיהו בכלל לא הולך להתייעץ, אם ירמיהו יוצא על דעת עצמו. כאן אנחנו רואים שיש הזרה. זה ירמיה הנביא, שאמר לו כך, ישעיה רבי אמר, וסכסכתי מצרים במצרים.
נכון.
הם רבים אחד עם השני, מה אתה מתערב? מה אתה מתערב? אמר לו יאשיהו, משה רבה דרבך, אתה מצטט לי את ישעיהו? אני אצטט לך את משה רבינו. אמר וחרב לא תעבור בארצכם. מה זה מה אני מתערב? כי עוברים לי בארץ. והקדוש ברוך הוא הבטיח שלא תעבור אצלנו חרב. ואפילו חרב של שלום. ולא היה יודע יאשיהו שכל דורו היו עובדים עבודה זרה. רגע, מה עם כל משהו תיקן? הרי הוא הרחיב את כל הבמות ואת כל הצלמים ואת הכל. ליצני הדור מה היו עושים. ראינו את זה שבוע שעבר, קראנו מהכינה של וקונה ירמיהו ליאשיהו, שפגע בו חטא ליצני הדור. זה מבוסס על המדרש הזה. ליצני הדור מה היו עושים? חצי צורה בדלת זו וחצי צורה בדלת זו. והיה משלח שני תלמידי חכמים לבאר צורה מבתיהם. אז יש להם דלת כניסה לבית, חצי מה... יש להם צלם של עבודה זרה על הדלת, חצי ממנו על הדלת הזאת, חצי על הדלת הזאת. עכשיו באים להיכנס הביתה, פותחים את הדלת, לא רואים את, את הצלם, כן, צמוד לקיר עכשיו. לא רואים. אז הוא שולח שני תלמידי חכמים לבאר צורה מבתיהם. הם דופקים בבתים של אנשים, תראו לנו אם יש פה צלמים. היו נכנסים ולא היו רוצים כלום. הם דנפקין, עבו עברינו, סיגרו את הרעיון בטרייכון, היו אומרים עכשיו טוב, יצאו אותם דחמים האלה, תסגרו עכשיו את הדלת, ונפקו לרון וסגרים את הרעיון בטרייכון, היו סוגרים את הדלת, ואבו משתק חכה עם מן גבו, היה בפנים, עכשיו יש צורה של עבודה זרה והם עובדים לה. ממשיכים לעבוד עבודה זרה, ויושיהו אומר, הנה אני בודק ואין עבודה זרה בשום מקום. הדור שלי כבר הולך בדרך הטובה.
תימו אותו.
מכתיב שם ויראו המורים למלך יאשיהו רבי מני אומר 300 חיצים הורו בו. דרך אגב יש רשבם בבבא בתרא, זה בדף יומי עוד איזה חודשיים שלושה, שכותב שכל מקום שכתוב 300 בחזל זה גוזמן, כן, זה הכוונה הרבה מאוד, לא הכוונה בדיוק 300. 300 חיצים הורו בו עד שעשה עצמו כחברה, והיה ירמיהו מצית אחריו לדע מה הוא אומר, ומה היה אומר צדיק השם, צדיק הוא השם כפי הוא מריתי. אז אנחנו רואים שיאשיהו עושה תיקון מאוד 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 גדול, אבל כנראה זה לא מחלחל. בוא נגיד, לתוך הבתים, לתוך הלבבות. את זה הוא עדיין לא מצליח לשנות. הוא חושב שהוא שינה, כי על פני השטח הכל נראה באמת, שהכל נעלם, אין זכר לעבודה זרה, אבל זה עדיין קיים. אולי, אולי אפשר להגיד מצד אחד שהוא טע, אולי אפשר להגיד גם שהוא, כמו שדיברנו לפני כן, שהוא הולך בשני מסלולים. הוא אומר, יכול להיות שאני צריך לתקן, יכול להיות שזה מאוחר מדי וכבר אי אפשר לתקן, ומה שאני עושה יעזור ליציאה לגלות, לתיקון אחרי החורבן. ואתה יודע מה? בוא נבחן איפה אנחנו נמצאים. אז אני רוצה נגד פרעה נכו, לראות אם אנחנו זכאים לברכה של בחרב לא תעבור בארצכם. אם אני אנצח אותו, זה אומר שהצלחנו. אם אני אפסיד, זה אומר שכנראה אין תקנה. אני כבר לא אצליח לתקן.
הוא הצעיר,
אני. יפה. עכשיו הקינה באמת הגדולה של... הגמרא אומרת, בכל זאת היית צריך להיוועץ עם ירמיהו. אולי ירמיהו היה אומר לך, תשמע, אתה עוד לא שם, אבל אתה יכול להגיע לשם. אז אל תצא עכשיו מול פרעה נכו. חכה, יש לך עוד עבודה לעשות. אתה יכול לתקן. אתה בן 39. הדור הזה עדיין מחזיק את העבודה זרה בדלתות, אבל אולי עוד דור שיגדל תחתיך, כבר תצליח לשנות. זה כבר כן יחדור. זה כבר כן ישתנה. אבל כנראה הוא כבר רצה לראות התוצאות, והוא מקבל לו את הדין, אבל אפשר להבין שבנקודה הזאת יש לנו ויקונן ירמיהו על יאשיהו. ירמיהו מבין שאם יאשיהו מת עכשיו, אז זהו. זה החותם הסופי על הגזרה. אם היה עוד סיכוי לתקן, זה יאשיהו, שהיה ממשיך את הפעולה הכל כך נחרצת שלו, שעשתה עבודה מאוד גדולה, אבל לא סיים את המלאכה.
כאן ירמיהו, למה הוא לא לוקח יוזמה? והולך
ישעיהו
להתפלל יחד
על מלאט? ישעיהו כבר מת, ישעיהו כבר מת. ואפשר להתפלל ישעיהו כבר מת מזמן. ליושיהו, יושיהו. הוא אמר לו, הוא מזהיר אותו, המדרש אומר, הוא הזהיר אותו. הוא אמר לו, אל תצא. הוא אמר לו, נכון? ויושיהו אמר לו, כתוב בחרב לא תעבור בארצכם. הוא אמר לו, וסכסכתי מצרים מצרים, עזוב אותם. הוא אמר לו, אנחנו יש לנו ברכה. אבל הקינה הגדולה הזאת ויקונן ירמיהו לישעיהו, תשימו לב. דיברנו על זה שמגילת איכה, אנחנו יודעים שמגילת איכה היא מגילה שהתחילה משלוש מגילות, שלוש קינות, כן? שירמיהו כתב עוד לפני החורבן, תקופת יהויקים, אנחנו נראה את זה. אצל יהויקים, רש"י מביא את זה בתחילת איכה. שיש לנו שלוש קינות שמתחילות באיכה. פרקים א', ב' וד' באיכה, מתחילים במילה איכה, ויש בהם, הם על סדר א', ב', כן? ויהויקים שרף את המגילה הזאת, שימו לב, המגילה הזאת כותב ירמיהו לפני החורבן, כי הוא כבר יודע שהחורבן הולך להגיע, ויש בזה אזהרה, שאומרת, הנה, זה מה שהולך לקרות, וירמיהו מוסיף על זה אחרי זה, כתוב אחרי שיהויקים שרף את המגילה, הוא הוסיף על זה עוד כהנה וכהנה, זאת אומרת, הוסיף על זה עוד כמו הדברים שהיו. זאת אומרת, היו שלוש א' ב', הוא הוסיף עוד שלוש א' ב', שזה אני הגבר. כן, פרק ג' באיכה, שהוא אני הגבר, שהוא שלוש קינות. אבל מה הקינה הראשונה מתוך שלוש הקינות שנכתבות? זה ויקונן ירמיהו אל יאשיהו. שימו לב, זה הקינה הראשונה שמוזכרת. כי בנקודה הזאת, ירמיהו מבין שגזרת החורבן נחתמה. נחתמה. אם עד עכשיו היה סיכוי לבטל, עכשיו הוא מבין שגזרת החורבן נחתמה. כל מגילת איכה מתחילה ברגע הזה שיושיהו נופל. כאן מתחילים לכתוב את מגילת איכה. איכה יורם זהב. אז זו נקודה מאוד 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 משמעותית פה, מאוד כואבת, ואנחנו נראה מה קורה עכשיו, אחרי שיושיהו הולך. זאת אומרת, זה היה הסיכוי האחרון עוד להציל, שעבד בנקודה הזאת. עכשיו בואו נעבור מכאן באמת למלאכים ב', פרק כ"ד. סליחה, פרק כ"ג, עוד לא סיימנו פרק כ"ג, יש שם...
מלאכים
ב', פרק כ"ג, פסוק למד א', אחרי מותו של יאשיהו. בקרב. מלאכים ב', פרק כ"ג, בסדר? פסוק למד א', לקראת סוף הפרק. פסוק למד א'. בן 23 שנה יהואחז במולכו, יהואחז בנו של יאשיהו, כן? ושלושה חודשים מלך בירושלים, זה הכל, שלושה חודשים. ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. והיה שרה בעיני השם ככל אשר עשו אבותיו, אבותיו לפני יאשיהו, כן, מנשה ועמון. ויסרהו פרעה נכו ברבלה בארץ חמת ממלוך בירושלים. ויתן עונש על הארץ מאה חיכר כסף וחיכר זהב. כן, פרעה נכו עכשיו יש לו חשבון עם ממלכת יהודה. יאשיהו יצא מגדול למלחמה, ועכשיו יואחז, כנראה לא משתף איתו פעולה. וימלך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו, תחת יאשיהו אביו. ויסב את שמו יהויקים, ואת יואחז לקח ויבוא מצרים ויעמוד שם. הכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה, אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה, איש כערכו נגס את הכסף, את הזהב, את עם הארץ, לתת לפרעה נכו. זאת אומרת, יהויקים עכשיו משלם את המיסים לפרעה נכו, הוא כפוף לפרעה נכו, לא סתם הוא כפוף, פרעה נכו המליך אותו, נכון? במקום אחיו יואחז, והוא לוקח מיסים מכל הממלכה, מכל האזרחים, כדי לשלם לפרעה נכו את המס. בן 25 שנה יהויקים במולכו, ב-11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו זבודה בת פדיה מן רומה. והיה שרה בני השם ככל אשר עשו אבותיו. הלאה, ממשיכים פרק עבד ד'. בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל. אז הנה, עכשיו ממלכת בבל, האימפריה הבבלית עולה. ויהי לו יהויקים עבד 3 שנים וישוב וימרוד בו. השלוש שנים יהויקים כפוף עכשיו במלך בבל, אחרי שהוא היה כפוף לפרעה נכו, אבל עכשיו הוא מורד במלך בבל. וישלח השם בו את גדודי חסדים, ואת גדודי ארם, ואת גדודי מואב, ואת גדודי בני עמון, הם כולם כנראה בעלי ברית של בבל, חסדים זה בבל, וישלחם ביהודה לעבידו, כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים. אך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטות מנשה ככל אשר עשה. וגם דם הנקי אשר שפך ומלא את ירושלים דם נקי, לא אהבה השם לסלוח. כן, אז כאן כבר מתקיימים העונשים שנאמרו על חטאי מנשה, שלא תוקנו. ויתר דברי יהויקים בכל אשר עשה אלוהים כתובים על ספר דברי הימים מלכי יהודה. וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. ולהוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת, כל אשר הייתה למלך מצרים. אז מלך בבל השתלט על כל האזור עכשיו. עכשיו לא ניכנס, יש פה עכשיו, נמשיך אחרי זה ליהויקין, בנו של יהויקין, שגם הולך 3 חודשים וישר מוגלה על ידי מלך בבל, ואחריו יש את צדקיהו, כן? שאנחנו נראה רק, אחרי שיהויקין מוגלה, אם תדלגו רגע לפסוק י' ז', כתוב וימלך מלך בבל את מתניה דודו, דודו של יהויקין, זאת אומרת, אם הוא דוד של יהויקין, יהויקין היה בנו של יהויקין, בן יאשיהו, אז צדקיהו, אז מתניה הוא בנו השלישי של יאשיהו שמולך. כן, היינו בהתחלה את יואחז בן יאשיהו, אחרי זה את יהויקין בן יאשיהו, אחרי זה את יהויקין בנו של יהויקין, ועכשיו את הדוד שלו, בן אחר של יאשיהו מתניה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו ותחתיו ויסב את שמו צדקיהו. עכשיו בואו נשים למה שקורה פה בעצם. אנחנו רואים שאחרי מותו של יאשיהו, ממלכת יהודה בעצם הולכת ומדרדרת מהר מאוד. יש פה ממש התפרקות מאוד מהירה של הממלכה. אני כבר לא מדבר על המצב הרוחני ועל החטאים שהמלכים האלה עושים הרע בעיני השם, אבל גם מדינית וצבאית. בימי יאשיהו הייתה פה ממלכה עם כוח, עם עוצמה, ראינו שהוא גם כובש את כל השטחים של ממלכת ישראל בחזרה, הוא מתיימר לפחות לצאת למלחמה נגד פרעה נכו, זאת אומרת שהוא כן מעריך שיש לו סיכוי, וכאן אנחנו רואים התפרקות מוחלטת, ממש התפרקות מוחלטת. זה בא לידי ביטוי בכמה דברים, כמה תופעות שכנראה קשורות אחת לשנייה. דבר ראשון, 3 בנים של יאשיהו מולכים, לא ראינו את זה אצל אף מלך, תמיד ראינו בן אחרי בן אחרי בן, אף פעם אין לנו 2 אחים שמולכים. היה את זה באיזשהו שלב במלכת ישראל, אבל גם לקראת ההתפרקות, אבל היה את אחזיהו ויהורם, בניו של אחאב. אבל כאן יש לנו בעצם פתאום כמה בנים, תקופות מלכות קצרות, ראינו את זה גם אצל 11 שנה, זה עוד יחסית בסדר, אבל ראינו את זה גם בממלכת ישראל, שבאיזשהו שלב לקראת הסוף דברים מתחילים להתפרק, יש החלפה מאוד מהירה של מלכים, חוסר יציבות מדינית, פוליטית. יואחז מולך לפני יויקים, הוא צעיר ממנו, כן? ראינו שהוא יואחז מלך 3 חודשים, יואחז היה בן 21, אם אני לא טועה, כתוב ככה, וראינו פרק כ"ג פסוק למד א', סליחה, 23, בן 23 יואחז מולכו, 3 חודשים מלך בירושלים, ואחרי זה, פסוק למד ו', בן 25 שנה יויקים מולכו, זאת אומרת, יויקים יותר מבוגר מיואחז, אבל יואחז מולך לפני יויקים. זאת אומרת שיש פה כנראה כל מיני מחלוקות, כל מיני מאבקים על הירושה של יושיהו. ודבר שלישי שהוא מאוד מאוד מעיד על החולשה של ממלכת יהודה, זה שהמלכים פה מומלכים על ידי מלכים חיצוניים. נכון? יויקים מומלך על ידי פרעה נכו, ואחרי זה צדקיהו על ידי מלך בבל. נכון? זאת אומרת, הם ממליכים את המלכים ביהודה, זאת אומרת שזה מלכים שהם בובות שלהם. נכון. זה הרבה פעמים כן שיטה, זאת אומרת, להגיד כאילו למחה, אנחנו, המלך שלכם שולט, אבל לדאוג שזה יהיה מישהו שמשתף פעולה איתם. הוא בובה שלהם. עכשיו, כמובן, זה קשור לדברים שדיברנו קודם. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד משמעותית מבחינת הפוליטיקה האזורית. כן? כל האזור עובר טלטלות מאוד מאוד גדולות. יש לנו פה את ממלכת אשור שהייתה בעלת כוח מאוד גדול, ועכשיו האימפריה הבבלית עולה ומתחילה לתפוס את הכוח. אז יש פה טלטלות אזוריות מאוד גדולות, וממלכת יהודה נתונה פה בין הממלכות האלה, בין האימפריות האלה, וכנראה שיש איזושהי גם מחלוקת פנימית עם מי ללכת, בעד מי ונגד מי אנחנו. ראינו שיושיהו כביכול לוקח את הצד של בבל, חושב, אני כדאי לי להיות עם הבבלים, כי אני רואה שזה כוח שעולה. יואחז, כתוב שהוא מומלך על ידי העם, כן, שיושיהו מת, בפסוק למד כתוב, ויקח עם הארץ את יואחז בן יושיהו, והמשכו אותו, והמליכו אותו תחת אביו, והמשכו אותו. למה משכו אותו? כי יש אח יותר גדול ממנו. כן, אנחנו יודעים ש... מה אומרת? שלא מושכים מלך בן מלך. לא צריך, אלא אם כן יש מחלוקת. אז משכו את שלמה בגלל מחלוקת אדוניה, כן, ופה מושכים את יואחז בגלל מחלוקת יויקים. כנראה יויקים בא ואומר, אני צריך למלוך. למה, מה ההבדל בין יויקים ויואחז? למה מעדיפים את יואחז על יויקים? כי אנחנו רואים שיואחז מורד בפרעה נכו, נכון? ויויקים משתף איתו פעולה, אז כנראה זאת המחלוקת הפוליטית שיש. או ימין ושמאל, לא יודע, עם איזה בעצמה ללכת. יואחז אומר, צריך ללכת עם בבל, כמו אבא שלו, כמו יושיהו, נגד פרעה נכו. ויואקים אומר, צריך ללכת עם פרעה נכו, ועם הארץ ממליכים את יואחז. אומרים, עדיף ללכת עם בבל. אבל זה נכשל מהר מאוד. כי יהודה עכשיו היא חסרת כוח, היא מאבדת את כל הכוח שלה. פרעה נכו עדיין בסביבה, בבל עוד לא הגיע, עוד לא צברה את הכוח. קרב כרכמי שאמרנו, יהיה עוד 4 שנים, בשנה הרביעית ליואקים. ופרעה נכו עכשיו משתלט, ויואקים צריך לתת לו את המס הזה. כן, ויויקים מומלך על ידי פרעה נכו, שבא ואומר, אתם חשבתם למרוד בי? אחרי 3 חודשים הוא מוריד את המלך, לוקח אותו, אוסר אותו, הורג אותו, וממליך מלך אחר שיהיה בובה שלו. הוא באמת נותן את כל המס ואת הכל. אז יש כאן, כן, הרי הוא משנה את שמו, זה אומר, כאילו, אתה שייך לי. כן, אני הבוס. אתה הבובה שלי פה ביהודה. עכשיו בוא נדבר על יויקים. כן, על היואחז אין הרבה מה לדבר, הוא מולך 3 חודשים, אנחנו רואים שהוא נכשל מהר מאוד ועושה הרע בין השם, וגם פוליטית בוחר את הצד הלא נכון, ופרעה נכו הורג אותו. ועכשיו יש לנו את יויקים. עכשיו, בתקופה של יויקים, יש פה באמת את הטלטלה הגדולה של קרב קרקמיש. בואו נראה קצת כמה מקורות לזה. אנחנו נטייל קצת. יש לנו בירמיהו פרק מ"ו, נפתח רגע, ירמיהו פרק מ"ו, כתוב ככה, יש אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא על הגויים. למצרים, על חיל פרעה נכו מלך מצרים, אשר היה על נהר פרת בחרקמיש, אשר היכה נבוכדנצר מלך בבל, בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. אוקיי? אז כאן יש נבואה על קרב קרקמיש הזה, קרב גדול, שבו נבוכדנצר מביס את פרעה נכו, ובעצם הופך להיות הכוח החזק באזור. כן, אז יהויקים הלך עם פרעה נכו, וראינו שהבחירה הזאת אולי הועילה לו בטווח הקצר, אבל לאחר מכן נבוכדנצר עולה גם על ממלכת יהודה, ויהויקים עבד שלו 3 שנים, אבל אחרי זה מולך, מורד בו. נכון? עכשיו, המרידה הזאת של יהויקים בנבוכדנצר, במלך בבל, היא גם מנוגדת להזהרות של ירמיהו. ירמיהו אומר לו, בבל זה הכוח המשמעותי פה, ואל תתגרה בהם. בואו נחזור רגע לירמיהו, בפרק כ"ה בירמיהו. כתוב ככה. יש כאן תוכחה על, על, בעצם על ההתנהגות שלהם, אבל כתוב ככה, הדבר אשר היה על ירמיהו, על כל עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, זאת שעה מאוד מרכזית, כי אז יש את הקרב קרקמיש הזה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל, אשר דיבר עם ירמיהו הנביא לכל עם יהודה, אל כל יושבי ירושלים למור, הוא מוכיח אותם, מן 13 שנה ליהושיהו בן אמון מלך יהודה עד היום הזה, 23 שנה הדבר השם אליי, ואדבר עליכם משקים ודבר ולא שמעתם, זאת אומרת גם בתקופת יאשיהו לא שמעתם אליי. כן, ואז הוא כותב בפסוק ח' לכן כה אמר השם צבאות, יען אשר לא שמעתם את דברי, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון נאום השם, ואל נבוכדנצר מלך בבל עבדי, כי לכל הוא עכשיו השליח של הקדוש ברוך הוא, והביותים על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים האלה סביב, והחרמתים וסמתים לשמה ולשריקה לחורבות עולם. וכולי וכולי. פסוק י' א', והייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. וכמלות 70 שנה, הפקוד על מלך בבל לא היה לגוי הוא נאום השם על אבונם ועל ארץ גזדים ושמתי אותם משימות עולם. כן, אז זאת אומרת, אתם תחזרו אחרי 70 שנה. אבל 70 שנה האלה הוא יהיה הכוח החזק וכולם יעבדו אותו. אז יהויקים מקבל את זה 3 שנים, אבל אחרי זה שוב מורד במלך בבל. והוא לא מקשיב לכל האזהרות. עכשיו ראינו באמת שבספר מלכים, תקופתו של יהויקים הסתיימה במילים, בפרק גבדל פסוק זין, ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים על נער פרט כל אשר אתה למלך מצרים. זאת אומרת, אתה, הסוס שימרת עליו, מצרים זה סוס מת, בעצם מי ששולט פה זה עכשיו נבוכדנצר. עכשיו, בדברי הימים כתוב יותר מזה. כן, אצלנו ראינו רק שבאמת כביכול הגזרה נגזרה והשם שלח בו את גדודי כסדים וכו' וכו'. בדברי הימים ב' פרק למד וב, סליחה על כל הדפדופים, יש פה, זו תקופה שמתוארת, יש כל מיני פרטים עליה בכל מיני מקומות שונים. אז כתוב ככה, בדברי הימים ב' פרק למד וב, פסוק ה', מלכות יהויקים מתוארת מאוד מאוד בקצרה ומתואר בעיקר אירוע אחד. ב-25 שנה יהויקים ומולכו, ב-11 שנה מלך בירושלים, ב-10 בעיני השם אלוקיו. עליו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויעשרהו בנחושתיים להוליכו בבלה. זאת אומרת, לא סתם שבבל תוקפת את ממלכת יהודה ומשתלטת על האזור, אלא ממש אוסרים את יהויקים בנחושתיים ומביאים אותו לבבל. ומקלה בית השם הביא נבוכדנצר לבבל, והתנם בהיכלו בבבל. זאת אומרת, כבר מתחיל החורבן. זאת אומרת, חלק מקלי בית השם כבר נלקחים. ויתר דברי יהויקים ותועבותיו אשר עשה והנמצא עליו, הינם כתובים על ספר דברי מלכי ישראל ויהודה, וימלוך יהויקים בנו תחתיו. אז יש כאן איזה תיאור של יהויקים ותועבותיו אשר עשה והנמצא עליו. זאת אומרת, שיש כאן, חוץ מה... ההנהגה המדינית שלו שנכשלת, יש פה גם תואבות שהוא עושה. בואו נראה קצת מה זה, חזל מתארים את המלכות של יהויקים ואת המעשים שלו. אז בואו נראה, יש פה... נדעים, נעזר גם לשם. כן, עכשיו דרך אגב, התיאור הזה על המאסר של יהויקים על ידי מלך בבל, הוא מתואר גם בתחילת דניאל, בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה. זה לא כל כך מסתדר שנת 3 למלכות יהויקים, כי רק בשנת 4 למלכות יהויקים היה הקרב קרקמיש, אז בבל עוד לא שולט אז. בסדר עולם רבה מתרצים את כל השנים, לא ניכנס לזה כרגע על כל החשבונות. כתוב, בנבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה, זה אני קורא בדניאל פרק א', ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוקים, והביא מארץ שינר בית אלוהיו, את הכלים, הביא בית אוצר אלוהיו. אז, וזה נראה גם, כן, ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה מן הפרתמים, ילדים אשר אין בהם וכולי, זאת אומרת, שנראה שדניאל למשל, דניאל חנניהו וישאל בעזריה גולים כבר אז. הם גלו כבר עם יהויקים. אנחנו נראה שיש לנו כמה גלויות. יש לנו את יהויקים עכשיו, יש לנו את גלות יהויכין, שבא אחרי זה. יהויכין הולך 3 שנים בלבד, מורד במלך בבל, והוא מגלה אותו, ואיתו חלק משמעותי מהעם. ואז אחרי זה יש לנו את צדקיהו, שהוא הולך 11 שנה, ואז מגיע חורבן והגלות השלמה יותר, כן, המלאה יותר. אז הגלות פה הולכת בכמה גלים, וראינו תופעה דומה לזה גם בגלות ישראל, מלכות ישראל, שבהתחלה מלך אשור שם כובש חלק מהשטחים יותר בצפון, ומגלה את העם שיש שם, ורק אחרי זה מגיע הגלות של כל הממלכה, של כל השבטים. הגמרא מספרת על יהויקים כמה דברים מאוד מאוד חמורים. בואו נסתכל רגע בדף, במקום מספר 1. גמרא מסכת סנהדרין, דף קוף ג', כתוב ככה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב בראשית ממלכות יהויקים בן יושיהו? מה זה בראשית? כן, זה מופיע באחת הנבואות של ירמיהו. ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו, כן, בראשית כמובן מזכיר לנו את בראשית, מעשה בראשית, בשביל יהויקים, בגלל החטאים של יהויקים, הקדוש ברוך הוא לא רק ביקש להחריב את בית המקדש, אלא כביכול להחזיר את כל העולם תוהו ובוהו. כי המטרה של כל העולם כולו היא בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית. אם כל זה מגיע לשפל כזה, כבר אחורה כל ההצקה לבריאת העולם נעלמה. נסתכל בדורו ונתקררה דעתו. יש לנו פה תמונה קצת הפוכה ממה שקורה אצל יושיהו. יושיהו צדיק והדור שלו רשעים. יהויקים רשע והדור שלו צדיקים. איך זה? זה כמעט אותו דור. מה זה? יואחז מלך 3 חודשים. זה ממש כמה חודשים אחרי. איך זה שאותו דור? אבל זה דור שכנראה מתרחש בו שינוי. יש כנראה הרבה אנשים שכן הולכים אחרי יושיהו, אבל יש עוד הרבה אנשים שנשארה אצלם עבודה זרה. אז יושיהו לא עריך נכון וחשב שכל הדור כבר צדיקים והכל תוקן, אבל עדיין יש פה קבוצה משמעותית של אנשים שהולכים בדרך לא טובה. אבל בכל זאת יש קבוצה מאוד משמעותית כנראה שהולכת בדרך טובה. ולכן אין הצדקה למה שהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את העולם לטוב ובואו בגלל חטאים של יהויקים. יש פה פוטנציאל שאפשר לבנות ממנו תיקון. על זה יושיהו עבד, אמרנו, שגם אם יהיה חורבן, יהיה פה משהו שיהיה אפשר לתקן ממנו. עכשיו בוא נדבר על יהויקים עצמו. מה כל כך רע ביהויקים שהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את העולם לטוב ובואו? הגמרא אומרת ככה, כי את היהויקים אמר, מתואר פה כאילו את החטאים של המלכים, איך הם הולכים מדרדרים מדור לדור, אחז, אחרי זה מנשה והמון. אז יהויקים הוא השלב הבא בשרשרת הזאת. כי את היהויקים אמר, כמי לא יד אלא ארגוזי. המלכים לפניי הראשונים לא ידעו להרגיז את הקדוש ברוך הוא. אני יודע להרגיז יותר מהם. כלום אנו צריכים אלא לאורו, יש לנו זהב פרוויים שאנו משמשים בו. איתו לאורו. אנחנו צריכים את האור של הקדוש ברוך הוא, את המנורה שדולגת במקדש, בוא נחבא אותה. אנחנו יש לנו זהב משלנו, יש לנו כוח. מה אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, והיה לו כסף וזהב שלא הוא. מה אתה אומר? יש לי זהב. מאיפה הגיע זהב? כן? וזכרת את השם לוקח, פרשת השבוע. נכון? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם לוקח. כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. שנאמר לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות. אמר להם, כבר נתנו לו, שנאמר, נתנו לנו, סליחה. שנאמר, שמיים שמיים להשם בארץ נתן לבני אדם. זה כבר שלנו, הוא לא יגיד לנו מה לעשות עם זה. אנחנו נעשה עם זה מה שאנחנו רוצים. הוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא כביכול. הגמרא ממשיכה אחרי זה, אמר לרבה לרבה בר מרי, מפני מה לא מנו את יהויקים? אני חושב שהכוונה שלא מנו אותו בין המלכים שאין להם חלק לעולם הבא. אז הוא אומר, משום דכתיב בי, ויתר דברי יהויקים ותועבותיו אשר עשה והנמצא עליו. אני חושב שאולי לא צריך למנות אותו, כי כבר כתוב בפסוק שהוא באמת אין גבול לתועבות שהוא עשה. מה היווה הנמצא עליו? זאת אומרת, יש איזשהו משהו שהיה נמצא עליו, שהוא כביכול התועבה הכי גדולה. רבי יוחנן ורבי אליעזר, אחד אמר שחקק שם עבודה זרה על אמתו, ואחד אמר שחקק שם שמיים על אמתו. אמתו זה האיבר שלו, כן? אותו איבר, האיבר שלו. הוא חקק עליו בכתובת קעקה, יש מחלוקת, עם שם עבודה זרה או שם שמיים. כל אחד מהם יש בו את ה...
אבל אם שם שמיים זה בשביל לבזות?
בוודאי, לבזות, לבזות. אתה רואה, הוא אמר, הראשונים לפניי לא ידעו להרגיז, אני ארגיז יותר מהם. הוא עושה בשביל להרגיז את הקדוש ברוך הוא.
אלה אנשים ממש...
אז יש פה איזושהי גאווה מאוד מאוד גדולה. הוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא, הכסף והזהב שלי. הקדוש ברוך הוא להגיד לי מה לעשות איתם. הוא חוקק או שם עבודה זרה או שם שמיים על המתו. יש פה גם מעבר לזה, הגמרא מספרת ככה. הגמרא אומרת, כן, שקראו לפניו, יש את הסיפור ב... בואו נסתכל רגע, בירמיהו למדוו. תראו רגע, בירמיהו למדוו. זה הסיפור על המגילה, אותה מגילה של קינות שירמיהו קרא לפניו. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו, יש ירמיהו כ"ו, ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם. קח לך מגילת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים יום דיברתי לך עם יאשיהו עד היום הזה, אולי ישמעו בית יהודה את כל הרע אשר אנוכי חושב לעשות להם וכו' וכו'. ואז כתוב ככה, רגע, הוא קורא את זה לפני העם, ובהתחלה לא רוצים לשמוע לו, ואז הם אומרים, כן, תביאו אותו לפני המלך. פסוק א', וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקחיה ממשקת אלישמע הסופר, ויקראיה יהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, כן, החודש התשיעי זה חודש טבת, כסלב, חודש כסלב, אז קר, כן, אנחנו בחורף קר, והוא יושב בבית החורף, בית החורף זה כנראה בית מחומם, כן, שהוא יושב בו בחורף, ואת האח לפניו מבוערת, יש שם אח שמחממת את הזה. והי כקרו יהודי שלוש דלתות וארבע, כלומר הוא מתקדם, שלושה פרקים, לא יודע, שלושה פסוקים וארבע, יקראיה בתער הסופר והשלך אל האש אשר על האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. אז יהויקים לוקח, קורא את המגילה ושורף אותה. ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדה ושומעים את כל הדברים האלה. אז יסתכלו רגע בגמרא, במקור מספר 2, הגמרא מועד קטן, מתארת למה יהויקים מאפשר לקרוא כמה פסוקים רק אחרי זה שורף את המגילה. הוא לא שורף את המגילה מיד, הוא שומע כמה פסוקים רק באיזשהו שלב, כנראה משהו מאוד מרגיז אותו ועד זה שורף. כתוב ככה, דכתיב, ויהי כקרו יהודי שלוש דלתות וארבעה, במקום מספר 3, לא, בדף הזה, בדף הזה. מקום מספר 2, סליחה. כן. דכתיב, ויהי כקרו יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתער הספר ואשלך אל האש אשר אלך. מהי שלוש דלתות וארבעה? אמרו ליהויקים, כתב ירמיהו ספר קינות. אמר לו, מה כתיב בי? איכה ישבה בדד. אמר לו, אנה מלכה. מה אכפת לי שאיכה ישבה בדד העיר רבת ים, ירושלים תשב בדד? אני עדיין יהיה המלך, אני יושב לי בארמון שלי, אף אחד לא יוריד אותי מה זה. כן, זה המעמד שלי, זה מה שחשוב. מה יקרה לירושלים? לא מעניין אותי. כמו סינואר, כן? אמרו לי, בחו תבכה בלילה, הפסוק השני. אנה מלכה, מה אכפת לי? גלתה יהודה מעוני, יצאו לגלות, אנה מלכה. דרכי ציון אבלות, אנה מלכה. ארבעה פסוקים קוראים ולא אכפת לו, לא מפריע לו. אני אשאר המלך, מה אכפת לי מה יקרה ביהודה, דרכי ציון אבלות וכו'. הגיעו לפסוק החמישי, היו צריה לראש? זאת אומרת, מי ימשול בירושלים? האויבים, לא אתה. אמר לו, מה נמרה? מה זה? מי אמר את זה? מי גזר את זה? כי השם הוגל, כל פשעיה. זה עונש מהקדוש ברוך הוא. מיד קדר כל הזכרות שבה ושרפן באש. שהוא לקח את התער וקרא את זה, הכוונה שהוא קדר את כל ההזכרות, כל מקום שכתוב שם השם. מחק את זה מהמגילה ושרף. זאת אומרת, הוא, כל מה שמעניין אותו זה הגאווה שלו, המעמד שלו כמלך. הוא מורד בקדוש ברוך הוא, הוא לא אכפת לו מהעם, לא מוכן לשמוע על דברי הנביאים, אם נחזור רגע שם על הפרק למדבד, ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדיו השומעים עם כל הדברים האלה. לא רק זה, כן, גם כתוב אחרי זה, סליחה, גם, וגם אל נתן דליהו וגמריהו, הפגיעו במלך לבלתי שרוף את המגילה ולא שמע עליהם, ויצווה המלך את ירחמאל בן המלך ואת שריהו, שריהו בן עזריאל ואת שלמיהו בן עבדיאל, לקחת את ברוך הסופר ותמריהו הנביא והסתירם השם. זאת אומרת, הוא רוצה להכניס אותם לכלא, והקדוש ברוך הוא מסתיר אותם. אנחנו יודעים שזה כן קרה אחרי זה. ואם תסתכלו רגע גם בירמיהו פרק כף וב, רגע, הנה עוד, עוד פעם אחת שירמיהו בא להוכיח את יהויקים, בראשית ממלכות יהויקים, זה הפסוק שראינו קודם, שהקדוש ברוך הוא ביקש להחזיר את העולם טוב ובואו. בראשית ממלכות יהויקים בן יהושיע המלך יהודה, הדבר הזה מת השם לאמור, כה אמר השם, עמוד בחצר בית השם ודיברת על כל ערי יהודה הבאים משתחוות בית השם, וכו' וכו', הוא הולך מוכיח את העם, ואז כתוב בפסוק ח', והיא כחלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה השם לדבר אל העם, אל כל העם, והתפסו אותו הכהנים והנביאים כל העם למור, מות תמות, מדוע אני בית בשם השם למור כשהיא לא יהיה הבית הזה, וכו'. ואז יש אנשים שאומרים לא, כן, בהתחלה הם אומרים משפט מוות לאיש הזה, והוא אומר השם שלך אני, ואז הוא אומר פסוק י' אני ועיניכם, ואיתכם, עשו לי כתוב ויחה ישר בעיניכם, אתם רוצים להרוג אותי, תרגו אותי, אבל את המסר, כי אתם רוגים את השליח. בסוף זה המסר של קדוש ברוך הוא. אך ידעו תדעו, כי אם ימתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם, ולעיר הזאת וליושביה, כי באמת שלך אני אשם לדבר על אוזניכם, את כל הדברים האלה. ואז תראו מה כתוב. ואמרו השרים וכל העם אל הכהנים ואל הנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם השם אלוקינו דיבר אלינו. ויקומו אנשים מזקני הארץ ואמרו כל קהל העם לאמור. מיכה מורשתי אני בא בימי חזקיהו מלך יהודה, ויאמר אל כל העם יהודה לאמור, כה אמר השם צבאות, ציון שדה תחרש וירושלים אם תהיה, והר הבית לבמות יער. האמת הם יטעו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה? זה שנביא בא ואומר, אתם הולכים לחרב, הולך להיות חורבן, צריך להרוג אותו? הלא ירא את השם ויחל פני השם, חזקיהו תיקן. וינחם השם אל הרעה אשר דיבר עליהם, אתם רואים, לא היה חורבן בימי חזקיהו. אנחנו עושים רק גדולה לנפשותינו. עכשיו שימו לב, וגם איש היה מתנבא בשם השם. אוריהו בן שמעיהו מקריית יערים, וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו, וישמע המלך יהויקים וכל גיבוריו וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך אמיתו, וישמע אוריהו וירא ויברח ויבוא מצרים. אז זאת אומרת, היה כבר נביא לפני ירמיהו שבא והוכיח את יהויקים, יהויקים רוצה להרוג אותו, והוא בורח למצרים, וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים אל נתן בן אחבור ואנשים איתו אל מצרים, ויוציאו את אוריהו ממצרים ויביאו למלך יהויקים ויכהו בחרב וישלח את דבלתו לקברי בני העם. אחיעד, אחיקם בן שפן, הייתה לרבה ותיתת אותו ביד העם לעמיתו. אז יהויקים, לא סתם שהוא לא מוכן לשמוע על דברי הנביאים, הוא הורג את הנביאים, הוא רודף את הנביאים.
מי
יויקים, הרג את אוריהו הנביא, שהוכיח אותו, אוקיי? וגם את ירמיהו מבקש להרוג. אז יש פה מלך עם גאווה,
עם גאווה, שהוא נביא כזה גדול.
נכון, מלך עם גאווה מאוד גדולה, ובסופו של דבר, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו, כמו שאנחנו רואים שמלך בבל אוסר אותו בנחוש 2, כן? וגם אני כבר מסיים, בירמיהו פרק, רגע, יש עוד נבואה על על סופו של יויקים, ירמיהו כף ב', כמה פרקים אחורה, כן? ירמיהו כידוע לא מסודר בסדר כרונולוגי, כתוב ככה, שנייה, פסוק י' א', כי כה אמר השם אל שלום בן יושיהו, זה שם אחר חז"ל אומרים ליויקים, מלך יהודה מולך תחת יושיהו, אביו אשר יצא מן המקום הזה, לא ישוב שם עוד, כי במקום אשר יגלו אותו, שם ימות, כן? איפה יגלו אותו? ראינו שמלך בבל, עשה אותו בנחוש 2, ואת הארץ הזאת לא יראה עוד. ואחרי זה כתוב, י"ח, לכן כה אמר השם אל יויקים בן יושיהו מלך יהודה, לא יספדו לו הוי אחי והוי אחות, לא יספדו לו הוי אדון והוי הודה, כן? לא יהיה לו איזה הלוויה יפה ממלכתית, קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מעל על שערי ירושלים. וחז"ל אומרים, סיכום מקור 3, בסדר עולם רבה, ויתן השם בידו, מצד אחד כתוב שהשם נתן את יויקים ביד נבוכדנצר, ומקום אחר אומר קבורת חמור, הפסוק שלנו עכשיו, מקום אחר אומר ויעשרו בנחוש 2, זה בדברי הימים ראינו, אלא מלמד שכיוון שעשרו מיד מת בייסוריו והוציאו וגררו את הגופה שלו לקיים מה שנאמר סחוב והשלך. אז בסופו של דבר יויקים כל הגאווה הגדולה שלו, הקדוש ברוך הוא ביקש להחזיר את העולם לטוב עבור, אבל בעיקר הוא מביא על יויקים עצמו עונש אישי, מוות בהשפלה כזאת. אבל יחד עם זה אנחנו רואים פה התפוררות מאוד 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 משמעותית, שבא ביחד עם זה שיש פה כנראה בדור איזשהו פוטנציאל לתיקון. ואנחנו רואים שירמיהו עדיין בדור הזה מוכיח וכביכול נותן להם הזדמנות לתיקון. ואולי מה שירמיהו אומר פה זה שאם בניו של יושיהו ימשיכו בדרכו, אז יש עדיין אפשרות לתיקון, כי יש בדור הזה משהו שעוד יכול לתקן. אבל כמובן עם המעשים של יויקים, זה, אנחנו רואים שהכל מתפורר. אז כן, גם אם יושיהו לא הספיק להשלים את התיקון שלו, בניו היו יכולים גם להמשיך את הדרך הזאת, אבל אנחנו רואים שהבנים שלו, ברגע שיושיהו נעלם מהמפה, יש התפרקות ממש מוחלטת. כמו שאמרנו, רוחנית, וכנראה בעקבותיה ויחד איתה מדינית. התפרקות ממש מוחלטת, ואנחנו נראה את ההמשך של זה. כן, כן. ואנחנו נראה את ההמשך של זה, בעזרת השם, בשיעור הבא. שבוע הבא לא יהיה שיעור, בסדר, שיעור הבא יהיה בעוד שבועיים, תחילת חודש אלול.